היי, אני נויה שילו, רופאה בכירה במחלקה פנימית בשיבא תל השומר. לרוב כשמדברים על רפואה, מדברים על מחלות, טיפולים, פרוגנוזה. כאן אני רוצה שנדבר על רפואה מזווית אחרת. אני רוצה שנדבר על להיות איש רפואה. על ההתמודדויות שלנו עד רגעי הקצה. על איך מקבלים החלטות ואיך ממשיכים מטעויות. וגם על התרוממות הרוח, החיבור האנושי, רגעי האושר והחסד. בכל פעם אהיה כאן ואיתי אורחת או אורח שמתחברים לעולם הרפואה מקרוב ומרחוק בדרך שהיא ייחודית ויוצא דופן. נשאל ביחד מי הוא איש הרפואה? מהי העשייה המרפאת? איך אפשר למצוא רפואה גם ברגעים הקשים ואולי דווקא בהם יותר מכל? איך התפקיד מגדיר אותנו ובמה הוא מרחיב ומשחרר? באיזה דרכים אנחנו משפיעים על האנשים שאנחנו מטפלים בהם, ואיך הרפואה משנה אותנו, העוסקים בה. אני מזמינה אתכם להמשיך איתנו במסע, לנסות להבין ממה עשויה הרפואה, מה הליבה שלה. זוהי הרפואה מבפנים. והיום האורח שלי הוא דוקטור עמרי בן עזרא.
אהלן.
אהלן, רופא משפחה במכבי, מייסד מרפאת טוטם, לטיפולי תודעה משולבים, וגם מחבר הספר להיות חולה, להיות רופא, שיצא לאור בהוצאת ידיעות אחרונות ב-2011. היום רי.
אהלן, תודה שהזמנת אותי.
תודה שהבאת. בוא נתחיל מגילוי נאות. השיחה שלנו היום נשענת על חלקי שיחות והחלפות משפטים מהשנים האחרונות. לשנינו יש בנים באותו גיל. אתה שמור אצלי בתור, עמרי, אבא של יואב. ובשנים האחרונות יצא לנו מדי פעם להחליף כמה מילים בהמתנה במסדרון שהגננת תפתח את הדלת, או על הטריבונות של המגרש לסיום החוג כדורגל. וככה למשל אני יודעת שהגעת להתמחות ברפואת משפחה בשלב שני, כי אחרי הסטאז' הלכת להייטק.
כן, נכון.
וגם ככה מדי פעם הייתי משתפת אותך על החורף במחלקה, ואתה היית מספר לי על החיים במרפאה, ואיך זה להיות הרופא של השכונה. מדי פעם היית שואל אותי איך הולך, ואני הייתי עונה במילה, משהו על הספקטרום בין אחלה לסיוט. ואתה היית מחייך ומזמין אותי לבוא לראות איך נראים החיים כרופא, דרך העיניים שלך.
כן, ממש יש לי כמעט מיסיונריות להציל רופאים מבתי החולים.
אשכרה. באמת עושה רושם שהמנהל של חיי העבודה שלך פחות קיצוני.
כן, אני חושב שבתור מקום עבודה לרופא, הקהילה היא המקום הנכון.
כן.
המקום הטבעי.
המקום הטבעי. כן, זה תכף נשמע על זה. לפני כמה חודשים פורסם במוסף הארץ ראיון איתך, ועל מרפאת טוטם שהקמת, מקום לטיפולי תודעה משולבים, שאתה עורך שם סדנאות, שבהם המשתתפים לוקחים תרופות פסיכואקטיביות. תרופות כמו קלונקס, ווואבן, וריטלין. תרופות מרשם שכיחות מאוד. כשאתה מציע חוויה טיפול שהופכת את הנטילה שלהם ללגמרי שונה. המטרה היא לעבור חוויה משנה תודעה, או משפיעה תודעה. וזה נושא מורכב ושנוי במחלוקת, ואפילו נפיץ, בעיקר כשהיזם שלו הוא רופא.
כן.
אז אני מזמינה אותנו היום לדבר על הדרכים של שנינו בתוך הרפואה, על הדברים שהובילו אותך לעולם הזה, על התפקיד שאתה מוצא בו. אני סקרנית לשמוע על היוזמה החדשה שלך, להבין מה זה בעצם טיפולי תודעה משולבים, איך הם מתחברים לרפואה הקונבנציונלית שאתה עוסק בה, ממשיך לעסוק, איזו רפואה אנשים מבקשים, ואיך היא מגיבה לכאבים ולמחלות שאנחנו סובלים מהם. אני רוצה גם שנדבר על הסאבטקסט, על התחומים בתוך הרפואה שהם טבו, על הצדדים הלא מדוברים של תרופות מרשם, אני מזמינה אותנו לפוגג מעט את קשר השתיקה שסביב הנפש, והקשר שלה למה שקורה בגוף, ועל תרופות משנות תודעה, ועל הצדדים ברפואה שלא נתלים במדע ומבוססי מחקר, ואני רוצה שנדבר על למקד את הפוקוס על הדברים שבצל. אני רוצה שנדבר על למקד את הפוקוס על הדברים שבצל, על האומץ שזה דורש.
וואו.
מה אתה אומר?
נשמע נהדר.
נשמע נהדר.
מלא נושאים מעולים לשיחה.
איזה כיף. אז בוא נתחיל אולי מהסוף להתחלה, נעשה לזה מין ריברס אינג'ינירינג כזה. מה בין רפואה ותודעה?
וואו. טוב, אנחנו יודעים מהיטב שהתודעה משפיעה מאוד על תוצאה של תרופות, יש את האפקט של הפלסבו, הסופר מושמץ.
כן. וההפך שלו, הנושא בו.
והנושא בו,
כן.
שהלא מדובר, אגב.
ממש.
שניהם ככה בצללים, מכל אחד מסיבות שונות, אפשר להרחיב גם על זה. אבל אנחנו יודעים שאם מישהו רוצה להחלים, מתכוון להחלים, מאמין שיחלים, אז הוא ירגיש טוב יותר מאשר מי שמאמין שלא יחלים. מי שמאמין שהתרופה שנותנים לו היא טובה בשבילו, יחלים יותר וכו'. הדברים האלה ידועים מקדמת דנה.
נכון.
עד כדי כך שניסויים קליניים הרבה פעמים לא מצליחים להוכיח שום יעילות מעבר לפלסבו, כי עצם העובדה שהכנסת מישהו לניסוי הוא כבר משתפר. בעצם זה שטיפלת בו והוא מרגיש שעושים בשבילו משהו וכו'.
באיזה מספרים מדהימים של 30%.
וזה קצה הקרחון, כי הפלסבו שאנחנו רואים 30% זה 30% כשנותנים לך כדור ואומרים לך שאין בו, שיש בו משהו למרות שאין בו ואז אתה מחלים, אבל זה כאין הוא כאפס לעומת מה שאפשר לעשות עוד. אם אתה מקבל לא רק כדור אלא גם טיפול חם ואוהב, עם קשר משמעותי מטפל, עם סביבה תומכת, הפלסבו יכול להיות הרבה הרבה יותר חזק. הפלסבו שאנחנו רואים בניסויים זה הפלסבו המנוון.
כן.
אני מאמין שלדברים האלה יש הרבה מקום.
כן.
בעיקר כשמדברים על תרופות שמשפיעות על התודעה.
מה זה בעצם תרופות שמשפיעות על התודעה לדעתך? איך אתה רואה את זה?
טוב, ההגדרה היא מעורפלת. יש כמובן את התרופות הקלאסיות שאנחנו יודעים שהן הפסיכדליות, שממש משנות תודעה באופן קלאסי.
האופן שבו אני רואה את העולם, האופן שבו אני חווה את המציאות?
כן, לגמרי את התפיסה, ממש את התפיסה.
אוקיי.
ויש תרופות שהן משפיעות על התודעה, אנחנו יודעים שמשפיעות על תהליכי חשיבה, משפיעות על מצב רוח ותפיסה, הן לא נחשבות, הן משנות תודעה,
כן.
אבל האפקט שלהם הוא מאוד מאוד משמעותי.
כל הבנזודיאזפינים שאנחנו רושמים בלי סוף?
נגיד תרופות הרגעה משנות לגמרי את הראש שלך, מי שחווה את זה, ריטלין והממריצים למיניהם, ואפילו SSRI'ים.
כן.
זה בעצם טריפ פשוט איטי, אבל טריפ.
וכאילו את כל הדבר הזה אנחנו עושים, אנחנו רושמים את זה כאילו זה אנטיביוטיקה.
כן, אנחנו רושמים את זה, נותנים פתק עם התרופה לבן אדם, והוא הולך ובעצם לוקח אותה לבד.
כן, ומה בעצם בעיניך חסר שם?
בוא נתחיל מזה שהסיבה שלוקחים את זה לבד, או בעצם אני היום נדרש להסביר למה אני רוצה לעשות את זה בקבוצה, אבל ההיסטורית זה בעצם הפוך.
אוקיי.
הסיבה שאנחנו לוקחים תרופות לבד, היא סיבה לחלוטין כלכלית, ארגונית, זאת אומרת זה לא היה ככה פעם.
למה לקיחת תרופות זה חוויה נגיד משותפת או חברתית בעיניך?
היום היא לא.
אוקיי.
אבל היא אמורה להיות. אני אומר שהיא אמורה להיות, כי אם אנחנו מסתכלים על תרבויות אחרות, קודמות, אז התרופה נלקחת בנוכחות הרופא והמרפא, בנוכחות הטיפולית, בנוכחות של קבוצה. וכל הסיבה שזה נעשה היום, כמו שזה נעשה, היא סיבה כלכלית, ארגונית, מבחינת נוחות, לא כי מישהו חשב, רגע, הכי טוב שאנשים ייקחו את התרופות לבד בבית.
זה כאילו התרופה היא השלב האחרון באיזשהו טקס, נכון? והטקס ניטל מתוך החיים שלנו, ונשאר רק החלק האחרון של החומר. אבל כל הסטינג שמסביב בעצם הלך והתפוגג, אתה יודע, אני חושבת שזה גם מאוד סמלי לתהליכים שעוברת החברה. באופן כללי המון טקסים הולכים ומצטמצמים, ומה שנשאר זה רק איזשהו קצה מנוון שלהם.
כן, ממש במובן הכי, הכי פשטני, נשאר רק החומר, הלכה כל הרוח.
וואו,
הרוח היא חשובה והיא חיונית.
אתה יכול אפילו להגיד שהחומר אין לו נוכחות, אין לו קיום, אין לו הצדקה בלי הרוח שמסביב.
אני יכול להגיד יותר מזה, הוא מסוכן בלי הרוח שמסביב, לדעתי. אני אקח דוגמה של תרופות הרגעה, שאמרת שאנחנו רושמים כל הזמן.
כל הזמן.
ובצדק, יש מצוקה, יש הרבה חרדה מסביב. ואז אנשים שמקבלים מרשם כזה לתרופת הרגעה, הסיכוי שהם יחוו רגיעה, כשהם לוקחים אותה, הוא ממש נמוך. זאת אומרת, הם בראש באים לזה בחרדה, מפחדים מהתרופה, מפחדים ממה היא תעשה להם, מפחדים לאבד שליטה, מרגישים הרבה פעמים כישלון בזה שאני צריך את התרופה הזאת, מחכים למצב קצה רק שאני לא יכול יותר לעמוד בשום דבר, אני לוקח את זה ואז או אני לוקח ומתרסק לישון, או אני לוקח ומדליק טלוויזיה, מנסה לשכוח מהעולם, אני חווה הפחתה בחרדה, אבל האם חוויתי רגיעה?
מבינה מה אתה אומר. כאילו, התהליך שהרפואה עברה, הוא שתרופה הפכה להיות משהו מאלחש, במקום משהו מאפשר.
לגמרי. וכשמשתמשים בזה כך, כשמשתמשים בתרופות הרגעה כפלסטר, כמאלחש, אז למחרת כשיש חרדה עוד פעם, אז זה הפתרון, זה לשם אני הולך, אני הולך לתרופה שלי שתרגיע אותי, אני מפתח בתלות, ואני מרגיש וחווה, כשאני לוקח את התרופה, אדישות ועייפות. אני לא מרגיש רוגע, או שלוון מופלא.
כאילו הרגיעה הפכה להיות קהות חושים.
בדיוק, הקהות חושים זה הכי טוב שאני יכול לקבל היום מהרופא שלי, והרבה אנשים אומרים להם, כשאתה אומר להם, ממליץ להם על תרופה, אומרים, לא רוצה, זה עושה אותי זומבי, זה עושה אותי טיפש, אני לא רוצה.
כן.
צד שני, כשלוקחים תרופת הרגעה, במסגרת טקסית של הרגעה, עם מנחה, עם מוזיקה, עם בקבוצה, אנשים מגיעים לרגיעה, רגיעה אמיתית, וחוויה של רגיעה, ואת החוויה הזאת אפשר לחפש אחר כך בחיים. במדיטציה, במיינדפולנס, בנשימה, בהרבה מאוד דרכים, אבל אתה יודע מה אתה מחפש.
כאילו אתה נותן להם הצצה למה המטרה, למה היעד של הדבר הזה, ואז הם יודעים לאן לכוון.
כן, זה לא רק הצצה, זה יותר מהצצה, זה ממש להגדיר
התנסות.
ולחוות ולהיות בטוח מה היעד. היעד שלי הוא לא להפסיק להרגיש חרדה.
Mm-hmm.
היעד שלי הוא
להתחבר
לרוגע, להרגיש טוב.
כן. אז איך בעצם נולד הדבר הזה? תספר לי קצת על התהליך. איך הגעת לפתוח? כאילו הכל היה אחלה, נכון? היה לך את החיים שלך בתור רופא משפחה, מרפאה מאוד מצליחה, הכל עובד טוב. מה היה חסר לך שם?
חשבתי עוד לפני הפגישה שלנו, עד כמה אני מתכוון לפתוח את העניין וכולי.
תרגיש חופשי מה שלא תרצה נורד. שום דבר פה לא בלייב.
אוקיי, מעולה. בכל מקרה, החלטתי בכל מקרה להיות מאוד גלוי בקשר לזה.
אחלה, תודה מראש.
אחד הדברים שהפריעו לי זה התחושה הזאת, כמו שאמרתם בפתיח שלך, שיש דברים שלא מדוברים.
נכון.
ויש דו פרצופיות, ויש מכחשה. זה מאוד הפריע לי. הפריע לי הפער בין איך שרופאים משתמשים בתרופות לעצמם, לבין איך שהם נותנים אותם ורושמים אותם למטופלים. הפריע לי הפער בין האמונה שלי, מה אני צריך, אם אני חרד או אם אני בדיכאון, מה אני צריך, לבין מה אני מציע לאחרים. הפריע לי שאני יכול להגיד למישהו, כדאי לך ללכת לטיפול פסיכולוגי, אבל אין לי באמת טיפול פסיכולוגי להציע לו. זה יקר, זה לא נגיש, זה... בעצם... מצד אחד הרגשתי תסכול על היכולת שלנו כרופאים באמת להיות מעורבים וחיוביים בחיים של המטופלים שלנו, מעבר לרשום מרשמים. ומצד שני, היה בי, עצמי, איזשהו פיצול. אני, מה שנקרא פסיכונאוט, אני חובב חומרים שאני תודעה כבר הרבה מאוד שנים, משנות ה-20. וזה כאילו היה נפרד, זה היה בלילה וביום רופא. וככה, משהו בתנועה העולמית עכשיו שמתרחשת, של לראות את החומרים האלה, לראות את הפוטנציאל ריפוי שלהם, גרם גם לי לרצון לאחד את שני הצדדים האלה, או את שני הבינגס השונים האלה לאחד. ולבוא באמירה שבאמת הרבה פעמים היא כמעט חתרנית או לא נוחה, ולהגיד שכן, יש חוויה בכל תרופה. לתרופות יש גם צד חווייתי מאוד, מעבר לצד הכימי, מרפא אותנו כמו מכונה.
כן.
יש חוויה, ושצריך להתייחס לחוויה הזאת, והיא משמעותית.
כן.
היא מהותית. וכמו שאני אומר, רופא לא צריך להיות בבית חולים, אלא בקהילה.
כן.
רופא לא צריך להיות גם רק במשרד שלו.
כן.
אלא איפה שהדברים קורים.
כן, וגם אולי רופא לא צריך להיות רק במחלה, אלא גם בבריאות. והדבר הזה זה חלק מחוויות של בריאות, ולא רק מחוויה של חולי משהו התקלקל, בוא נתקן אותו.
בהחלט. הרבה במובן של המהות החסרה.
כן.
הרבה אנחנו מדברים תמיד על ה... נגיד על חרדה, מדברים על הפרעת חרדה וכולי, אבל הרבה פחות מתייחסים לאיכות החסרה, שהיא שקט, רוגע.
כן.
או בדיכאון, האיכויות החסורות, המשמעות, הסיפוק.
כן.
האיכויות שהן כל כך חסרות, ואפשר לעודד אותן, לחזק אותן, לדבר עליהן.
כן.
ולא רק לטפל ב...
אז כאילו הרגשת שיש משהו שאתה קיים, שקיים בחיים שלך, שאתה מתנסה בו, שהוא מביא לך משמעות שמחבר אותך לאיזושהי מהות פנימית, ואמרת, אני רוצה להביא את הדבר הזה לאנשים שאני מטפל בהם? אני מרגיש שזה חסר גם להם?
כן, ממש ככה, ממש... אם אני משווה נגיד איך צורכים תרופות שבטיות, נגיד ניקח את האיוואסקה של דרום אמריקה, איך צורכים אותה, מה, באיזה טקס מדובר, מה האווירה, מה, ואני משווה את זה לאיך אנחנו מחלקים תרופות, לאותם הפרעות בדיוק, לאותם בעיות בדיוק, שבן אדם לא מוצא את עצמו, הוא מרגיש מנותק, לא מבין איפה הוא, אנשים מגיעים מאותם סיבות, וההבדל בין ה... מעטפת שמקבלים במקומות מסורתיים לבין מה שאנחנו נותנים, היא כואבת.
ממש. מה שמעניין בעיניי זה שהרבה פעמים אני שומעת על אנשים שהחליטו, כאילו הרפואה המערבית והרפואה היותר טקסית הוליסטית, הם mutually exclusive, הם אחד או השני, ואנשים עוברים מן תהליכי שבר כאלה, שהם אומרים, טוב, אני יותר לא רוצה את הרפואה המערבית, אני בוחל בכל מה שיש לה להציע, היא ביטוי לכל החולאים של החיים בתרבות המערבית, ואז עושים איזה מעבר למשהו אחר לגמרי, אבל אתה אמרת, לא, אני רוצה את שניהם, אני רוצה לעשות את הרקונסיליאשן, את ההשלמה בין שני החלקים האלה. איך זה עובד, זה כזה, שאתה גם רופא משפחה? ואתה גם נותן או מאפשר טיפולי תודעה, איך העסק הזה עובד ביחד?
קודם כל זה באמת, יצאתי הדרך די בתמימות, מתוך איזו תחושה שאני עושה את מה שטבעי והגיוני לעשות.
כן.
ובאמת גיליתי שאני דורך על המון 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 גבולות וקווים וחוצה הרבה, לא יודע איך להגדיר את זה, גבולות בלתי נראים, אפילו באמת הגבול הזה שציינת בין אלטרנטיבי לרפואי, זה לי נראה א' ב', מדיטיישן גוד, מדיקיישן גוד, מדיטיישן מדיקיישן גוד, אבל הרבה אנשים לא חושבים ככה.
כן. אתה מעורר עליך קולות גם משם וגם משם?
כן, כן ולא. זאת אומרת, מצד אחד בהחלט גם אנשי התרופות הצמחיות כועסים עליי שאני מאמין בתרופות כימיקליות, אנשי הרפואה מאמינים שאני מתרוע עם אנשים בלי שלא עשו מחקרים, היותר הוליסטים מתרעמים על השילוב של תרופות, והיותר, בוא נגיד, קונבנציונליים מתרעמים על הקערה הטיבטית, זאת אומרת, הרבה יש נגד, אבל גם יש המון בעד.
כן.
יש המון אנשים שאומרים, וואו, אני גם הייתי מפוצל, נגיד, דוגמה טובה שקיבלתי מאחת המשתתפות, היא אמרה, אצלי זה היה מפוצל, בתקופות, היה לי תקופות שאני עושה ספורט ומדיטציה ואני כולי בבריאות ובזה, ויש תקופות שאני על הפנים וכל היום הקלוניקס שלי. ואף פעם לא עלה בדעתי בתקופות הגרועות האלה לנסות לעשות מדיטציה, כי מה על קלוניקס, מדיטציה, מה פתאום?
הבנתי.
פתאום חיבור, אז יש הרבה אנשים שמאוד שמחים לחיבור הזה וכמהים אליו. ויש אנשים שעדיין מתקשים להבין מה בדיוק, למה מערבבים פה דברים.
כן. אז תגיד רגע, ואיך קיבלו את זה הרופאים שאיתך במרפאה, אמרת להם אני הולך לעשות דבר כזה?
אני למזלי במרפאת שותפים, אנחנו קבוצת רופאים, שותפים, חברים, מאוד, קבוצה מאוד מאפשרת, מאוד פתוחה. קיבלו את זה בהבנה כמובן ובתמיכה. אם כי לא מהרו לשלוח מטופלים,
או להתנסות בעצמם.
או להתנסות בעצמם.
מעניין.
ככה...
כבדאו וחשדאו.
בדיוק. שזה בסדר גמור, זה נראה לי the most you can ask for. סך הכל, יש אנשים שממש עשו reaching out והגיעו, כי זה מוצא חן ביניהם הרעיון הזה.
סקרנות.
סקרנות, ויש אנשים שממש חיכו לזה בעצמם. ויש גם תגובות יותר נזעמות וכועסות וכו'.
אוקיי. אבל בינתיים זה עובד.
כן, זה עובד לא רע. אנחנו עושים עכשיו בשיתוף עם מרפאת כאב של דוקטור יעל מליניה, כאן אנחנו עושים קבוצה, שעוברים בעצם טיפולים אלטרנטיביים לכאורה, אבל מבחינתי מעשיים מאוד, תנועה, נשימה, מדיטציה, בתמיכה של תרופות שהם מקבלים ממילא בשביל הכאבים שלהם, וכך אנשים יכולים לפעמים לראשונה בחיים להתחבר לכל הצד הזה ולגעת באמת בדברים האלה שחסרים.
ואולי למצוא ריפוי.
אולי למצוא מזור.
כן. אתה יודע, אני חושבת שיש, שזה עניין ברפואה קונבנציונלית, ומעניין איך אתה תרגיש את זה, איך אתה תגיב לדבר הזה מהיום המחשבות שלך, אבל נגיד, אני לפעמים מרגישה שיש שם קצת חלום ושברו מבחינתי, על הפער בין התפקיד שלי כרופאה ומה בינו לבין מרפא. וכמה מעט אני מרגישה שהריפוי מגיע מהדברים הקונבנציונליים אולי שאני עושה, ואיפה מגיעים הרגעים שאני כן מרגישה בהם ריפוי. אבל למשל, אתה יודע, אנחנו מטפלים במבוגרים, ורוב המחלות הן מחלות כרוניות. אנחנו לא מרפאים אותן. אנחנו מתחילים לבן אדם תרופות ללחץ דם או לסכרת, או להיפרכולסטרולמיה, או לא יודעת, נוגדי קרישה לפרפורליות, ואלה תרופות שילוו אותם מעטה ואילך. זאת אומרת, אנחנו עושים אולי יותר מנג'מנט של מחלות, אנחנו מאזנים אותם, אנחנו מונעים סיבוכים, אנחנו לא מעלימים מחלות, ובמובן העמוק הזה אנחנו לא מרפאים. ויש שמה, אני חושבת, חלום ושברו גדול. גם אם הפנטזיה שלי הייתה אולי אני ארפא אנשים, אז הרבה פעמים אני לא מרפא אותם. וגם, נגיד אני, נגיד השלמתי עם הדבר הזה, הבנתי שזה מה שיש לרפואה להציע, נצאתי בדברים אחרים, אנשים שמגיעים אליי, מתאכזבים שלא ריפאתי אותם. זאת אומרת, הם ציפו ממני למשהו אחר, לא ממני ספציפית אישית נויה, אבל מהרפואה. ויש שמה באמת, אני חושבת, אולי, הדבר הזה שאתה מציע, מתייחס בדיוק לזה. איך אפשר להחזיר לנו, כאנשי מקצוע, איכות שעבדה?
גם אני מרגיש ממש כמוך. אנחנו לא מרפאים כמעט אף אחד.
כן.
והרבה פעמים גם אם נתנו תרופה, שכאילו לטווח הארוך, סטטיסטית, מוכח שיש בתועלת, החוויה של הבן אדם שקיבל אותה מאיתנו, היא לא של שום תועלת, אלא להפך.
כן.
הלכתי לרופא ודחף לי עוד תרופות.
כן. גם חושדים בנו. בצדק. שיש לנו אינטרסים.
בצדק.
בצדק.
בצדק, לצערי. לעומת זאת, אני מאוד מאמין, אני לא מאמין כל כך בריפוי, אבל אני כן מאמין בעזרה.
כן.
ויש איזה המון ערך, אם יש לי מטופל מבוגר שמגיע אליי ויצא מהמפגש מעודד, ראו אותו, נגעו בו, קיבל הרגשה טובה, אין יותר מזה, הוא לא יצא צעיר יותר,
כן.
הוא לא יצא בריא יותר,
כן.
אבל זה המון.
כן.
וזה מאוד חסר באיך שהרפואה בנויה, היא לא בנויה לתת את זה. זאת אומרת, זה ממש up to you, זאת אומרת, עבודתך כרופא מבחינת המערכת היא אותה עמודה, אם עשית את זה או לא.
ממש.
את התרופות רשמת, את הבדיקות שלחת, החיוך זה עליך.
כן. זה לא במדד האיכות.
לא. ואני מנסה למצוא או לייצר מסגרת שמאפשרת לאנשים לקבל טיפול שהוא במימד הנפשי, באופן שהוא קודם כל זמין. זאת אומרת, לא לשלם 500 שקל לשעה למישהו שיקשיב לך.
כן.
אלא להגיע לאיזשהו קבוצה או מפגש שכלכלית יכול לעבוד.
כן.
נוכחות של אלמנטים שכבר מזמן הוצאנו מהחדר טיפולים, אבל הם חיוניים.
כמו מה?
מוזיקה. נוכחות של מטפל.
שהוא בן אדם?
שהוא הבן אדם שאתה סומך עליו.
כן.
השמן, הדמות המטפל, היא דמות חיונית.
שיש שם איזושהי אכפתיות עמוקה.
שיש אכפתיות, שיש איזושהי תחושה של דרך,
כן.
שאתה הולך בה. ושיש לך איזושהי קבוצת עמיתים, רוב האנשים הרי בודדים.
כן.
סופו של דבר, בטח במבוגרים זה מאוד נפוץ.
נכון.
אז הבדידות הזאת והתרופות האלה שהן לא, לא נוגעות במהות, זה מרגיש לי ליד. מרגיש לי שאנחנו צריכים לעשות יותר מזה.
כן. זה כאילו איזושהי מעטפת שהוציאים ממנה את הליבה. כן, אני ממש ממש מסכימה. בכתבה שברעיון שהיה במוסף הארץ, היה איזה קטע קטן שסיפרת על מטופלת שטיפלת בה, שבעיניי אולי זה היה אחד הטריגרים שהובילו למהלך הזה שאתה עושה, והייתי רוצה, אולי מתחשק לך להקריא את הדבר הזה?
איזה דבר? לך? אני לא יודע
הנה,
מה.
הנה, הפסקה הזו, תראה. זה ציטוט מתוך הכתבה. כן. הפסקה העליונה.
אוקיי, אז מטופלת בת 75, ענייה מאוד, בלי פנסיה טובה, תזונה ירודה, מעשנת, בדיכאון. כן, אז אני זוכר, אז יש לי לצערי לא מעט כאלה.
גם לי.
ובאמת בכתבה סיפרתי שאני יכול לרשום לתרופות לסכרת, למשל, באלפי שקלים בחודש, וזה בסל, הסל הבריאות ישלם על זה.
כן.
אבל האלפי שקלים בחודש האלה היו יכולים להרים לה את החיים, אם הייתי נותן לה אותם אחרת.
כן.
אז בעזרה בבית, בשיחה עם מישהו.
כן.
אבל לא, המרכולת שלנו הפכה להיות תרופות וסמים בלבד. כן. זה מה שלא מה שאנשים צריכים.
כן. ומה שיפה זה שלקחת את המרכולת שיש לנו, את התרופות והסמים לצורך העניין, ואמרת, אני הולך לעשות את, אני הולך לסובב את זה ולעשות את זה אחרת.
אני גם מאוד, אני לא הפכתי את אורי, אני עכשיו לא רופא, אני כן. עכשיו מנחה מדיטציות. לא, אני מנחה מדיטציות קטן מאוד. אני רופא. אבל אני יכול להביא מנחה מדיטציה, ואם אני, וכשה, לא אם, כשאני ומישהו שיודע להנחות מדיטציה, מקבלים ביחד קבוצת מטופלים, שאני מודע גם לרקע שלהם.
הרפואי.
הרפואי, ואני יכול לעזור להם רפואית וכימית, להתחבר לדבר הזה, זאת אומרת, אם מישהו שסובל מחרדה חברתית, וזה הקושי שלו, אז במקום לתת לו רק קלונקס אם כך בבית, הוא לוקח קלונקס במעמד הזה, ומצליח לעבור את החוויה הקבוצתית הזאת, ואת המדיטציה הזאת, לגעת באיזה מהות אחרת, שהוא בכלל לא ידע להגיד מה חסר לו עד היום. אז אני לא יודע אם זה ריפוי, אבל זה בהחלט ערך. זה נותן, זה בעל ערך.
כן. אתה יכול לתת איזושהי דוגמה למפגש שהיה במרפאה, או לאיזושהי חוויה שהייתה במרפאה, או לאיזה משהו שנחרט בך, שאמרת לעצמך, הנה לזה כיוונתי, וזה קורה?
וואו, יש הרבה.
איזה יופי שיש הרבה.
כן. אני אגיד, יש דוגמאות מכל הגיוונים, נתחיל בדוגמה נורא בנאלית, מישהי שלוקחת כדורי הרגעה להירדם כל לילה, כבר הרבה שנים. בעצם ביקשתי ממנה לקחת כדור הרגעה, את אותו כדור שהיא לוקחת כל לילה, לקחת אותו פעם אחת איתנו בסדנה. והיא ישבה איתנו בסדנה ולקחה את הכדור, ובעצם היא אמרה לי בסוף, תשמע, לא ידעתי, לא הבנתי בכלל עד כמה חזק הכדור הזה שאני לוקחת כל לילה. אני בקושי הבנתי מה אתם מדבר. אני בקושי הייתי מחוברת לה, אני הייתי זומבי מטורפת.
כאילו לקחת את הכדור כדי לפס אאוט, לישון בלילה.
כל לילה לקחת אותו פסינג אאוט, בלי בכלל להבין אפילו אף פעם איזה עוצמה של כדור זה ועד כמה הוא משפיע עליה. אז זה נגיד, כאילו לא צריך את הסדר.
כן.
אבל בעצם רק לחוות פעם אחת הכדור, להבין משהו. או... באמת אנשים שאף פעם לא הצליחו להרגיש רוגע עם הכדור, לקחו אותו תמיד, ולא מעט דוגמאות, אני בראש אחזיק אחת מהם, כדי שיהיה לי דיבור יותר אותנטי על מישהי מסוימת, סיפרה שהיא לוקחת את הכדורים האלה, אז לוקחת אותם כמוצא אחרון, כמרגישה מאוד תבוסה, נכשלתי להתמודד, אני צריכה כדור, לוקחת את הכדור,
כן,
ואז מעבירה כמה שעות מול טלוויזיה במין טמטום חושים, כשהמחשבות שעוברות הן כבר לא כואבות, אבל הן עדיין שחורות ורעות.
וואו, זה מדהים שזה סוג הדיאלוג שיש לך עם המטופלים שלך כרופא משפחה, אני חושבת שזה מאוד לא שגרתי.
מאוד מעניין אותי,
אתה שואל על זה ואז אומרים לך? או שאנשים מעלים את זה מעצמם?
תראה, אני פשוט מתעניין בחוויה של התרופות. סתם, זה לא קשור, אבל נגיד יש את האורקסין רצפטור אנטגוניסט החדשים האלה.
מה למשל?
אין אותם בארץ עדיין.
זהו, אני לא מכירה את זה.
אני גם לא, אז ניסיתי למצוא מידע ברשת. אז הרשת מלאה במחקרים. כך וכך, זמן לייטנסי לשינה וכו', אבל אני רוצה, אותי מעניין, שמישהו יספר לי איך זה מרגיש.
זה כדורי שינה חדשים?
כן. איך זה מרגיש? לא אכפת לי רגע כמה דקות שינה.
כן.
אין. אין ברשת איך זה
אין
מרגיש.
אין התייחסות לזה.
לא, אין התייחסות. יש מאמרים רפואיים ויש פרסומות.
כן.
אבל שמישהו פשוט, זה נראה לי א' ב' שלפני שאני רושם תרופה, לדעת איך היא מרגישה, מה יעבור על הבן אדם.
כן.
אז אני שואל, כשאני רושם לאנשים תרופות, אני שואל איך היה לך, איך אתה מרגיש? מה היה?
האנשים ששואלים אותם מספרים.
בטח.
ברור. ברור. תגיד, איך אתה מרגיש שהרובד הנוסף הזה של העבודה שלך משפיע על החיים שלך בתור רופא משפחה? איך החיים שלך כרופא משפחה נראים אחרת? איך העבודה שלך במרפאה נראית שונה עכשיו?
קודם כל, כמו שאת בטח גם חובה, זה מעשיר, זה מעברר, זה נחמד שיש עוד משהו.
בטח, כן, בטח, בטח. אני הפודקאסט שינה אותי מאוד בתור רופא.
אבל גם העיסוק שלי נהיה הרבה יותר, אני הרבה יותר נוטה ומתעניין בצדדים הסובייקטיביים של החוויה, של התרופות שלנו. ניקח נגיד ריטלין, אז כשאני רושם לאנשים ריטלין, אז אני חושב שלפני שהתחלתי להתעסק עם זה יותר לעומק, אז זה היה מעניין אותי איך הם עובדים, ואם יש תופעות לוואי, זה היה פחות או יותר העומק של השיח, או העומק של ההבנה שלי בעניין. והיום אנחנו מדברים על יותר מזה.
מה למשל?
איך הריבים נראים כשאתה על ריטלין?
איך הריבים?
איך הריבים בבית נראים כשאתה על ריטלין?
איזה שאלה.
כן.
איך הריבים נראים כשאתה על ריטלין?
אז באמת לפעמים אנשים אומרים, וואלה, לא כל כך קישרתי, אבל אתה יודע מה, באמת, אני בזמן האחרון, אני כאילו יותר עצבני, יותר מתפוצץ.
וואלה.
או יותר תוכן, או יותר חופר.
וואלה.
או איך אתה בשעות השונות של היום, למשל.
Okay.
מה, איך המחזור הזה נראה ביום שלך, איך נראה הדאון, מה אתה עושה בערב.
מעניין.
וככל שאנחנו שואלים ומתעמקים, ובן אדם בעצם מגדיל את ההבנה שלו להשפעה של התרופה עליו, אני חושב שזה עוזר להשתמש בזה יותר טוב. אני חושב שזה מונע שימוש לרעה, מציף גם את המחירים, גם את התועלות, מביא בן אדם לשימוש הרבה יותר מאוזן ומחושב, מאשר השימוש הכמעט עיוור.
כן.
כאילו, מבחינת הרפואה הקונבנציונלית, ברור שיש רופאים מעולים, וקטונתי וכו', אני לא מתיימר להיות טוב מאחרים, אבל אני אומר בגדול, לפי הספר, אם אין ירידה במשקל, אין הפרעה בשינה, ואין הזיות, אז הכל בסדר.
כן.
אבל המציאות הרבה יותר עדינה מזה.
כן, הרבה יותר עגולה.
כן, למשל בריטלין הרבה פעמים עם אנשים שהם יוצרים או כותבים, אנחנו מנהלים שיח הזה והם אומרים, תראה, זה עוזר לי לשבת.
כן.
אבל התוצר הוא אחר.
מה אתה אומר?
כן.
וואו.
אני יכול לכתוב לפעמים 10 עמודים, ולקרוא אותו למחרת ולראות שכן, 10 עמודים כל הכבוד לי, אבל 6 מהם היו מיותרים.
וואו, מעניין, אין ארוחות חינם.
כן.
אתה יודע, מקודם התחלת לדבר, התחלנו לגעת בדבר הזה של בעצם מה מייצר את הפלסבו, ומה אנחנו נותנים כרופאים, ואני חושבת שחלק עצום מהדבר הזה, וגם משהו שמעניין אותי מאוד באופן אישי, זה מה בין הרפואה שאנחנו נותנים והאנשים שאנחנו. זאת אומרת, מה ההבדל, איך ההבדל ביני לבין הרופא שלידי בא לידי ביטוי, ברפואה שאנחנו נותנים שהשור שלו זה ההבדלים באישיות בינינו, מי שאנחנו בעצם, שזה דבר נורא נורא מעניין, האלמנט האישי ברפואה. כי אנשים הרבה פעמים, האופן שבו הם יקבלו את הרפואה, את הטיפול, מאוד תלוי במי שהגיש אותו, ומי שהציע אותו, ואיך שהוא עשה את זה. בכלל הקשר האישי הזה בין מטופלים לרופאים הוא מאוד מאוד מעניין, מעניין אותי באופן אישי מי החולים שאני מתחברת אליהם יותר, מי המשפחות שאני מתחברת אליהם יותר, מי אלה שיש לי איזושהי התנגדות אליהם, אינרנטית, הם אולי עוד לא הוציאו מילה מהפה, וכבר יש לי איזה משהו שאני צריכה להתגבר עליו כדי לטפל בהם. זה נורא נורא מעניין. והדבר הזה, אתה גם התייחסת אליו בספר שלך, וזה גם משהו שמאוד מעסיק אותי, ומעניין אותי לדבר עליו, אוקיי? אתה כתבת ב-2011 מדריך למטופלים בעקבות החוויות שלך שעברת. אתה רוצה קצת לספר על זה, על איך הספר נהיה ואיך באת לכתוב אותו ומה היו המחשבות שלך שם?
כן, נספר בקצרה. ב-2011 הייתי לא הייתי רופא, הייתי בהייטק. 2011 הספר יצא, אבל בעצם התחלתי לכתוב אותו קצת קודם. לא הייתי רופא, הייתי בהייטק, ואבי, זיכרונו לברכה, חלה בממירות מאוד פתאומית ומאוד אינטנסיבית, וליוויתי אותו כמובן.
כן, גם אבא שלך היה רופא.
כן. פרופסור בן עזרה, רופא עיניים, זיכרונו לברכה.
בהדסה, נכון?
בהדסה, נכון. למדת אצלו?
לא, אני למדתי בתל אביב.
וליוויתי אותו, וככה בליווי שלו, אז זה הציף לי את המחלה שלי של 20 שנה קודם, הייתי חולה בהוצ'קינס, ואיכשהו זה ככה החלמתי וזה נדחק למרתפים, אבל אותה חוויה של ללוות אותו בתהליך מאוד דומה בעצם בהרבה דברים, עוד פעם בחדרי הקרנות ובסיטי, רק הפעם הפוך.
כן.
הוא החולה ואני הרופא.
כן.
ובניגוד לאיך שזה היה בפעם הקודמת, זה מאוד מאוד פתח אצלי את כל החוויה הזאת. התחלתי לכתוב אותה, בהתחלה לא בתור מדריך, בהתחלה בתור איזה מין יומן. הוא היה אפילו מאוד זוהם בהתחלה שלו, ומריר ודווקאי, ומאוד הרבה ביקורת על הממסד וכולי.
בטח.
וככה על המקומות האלה שבהם לא רואים את החולה, ובהם החולה לא משנה מי הוא ולא משנה מה הוא, סובל וסתם.
ממש.
ולאט לאט...
הבנליות של הסבל.
לגמרי.
כן.
זה האחות מתעכבת ב-20 דקות, ובסדר, כל בסדר, היא מתעכבת, אבל מישהו סובל בינתיים.
מישהו כואב לו.
אז ככה לאט לאט הכתיבה הזאת הפכה בעצם למשהו יותר מנוסח, משהו שהביא אותי גם לכתוב משהו שאמור לעזור ולא סתם לשפוך, וגם בסופו של דבר הביא אותי לחזור להיות רופא.
וואו, בעקבות המחלה שלא חזרת לרפואה?
כן.
יאללה.
בעקבות הפטירה שלו, והמפגש עם עמיתי הרופאים שהזכרתי קודם, שזה היה בשבילי מיינד בלואינג, כי עד אותו רגע לא פגשתי רופאים שהתחברתי. הרגשתי תמיד קצת אוטסיידר למערכת הזאת, בטח בבית החולים. פתאום ראיתי אנשים שעובדים בזה, והם גם עושים את זה, והתחברתי.
כן.
מצאתי כזה בית, וזה בעצם ממש מאותו מפגש, החלטתי לפה אני אבוא. והתחלתי התמחות אצלהם, ונשארתי כשותף.
וואו. נזכרת פתאום בלמה הלכת ללמוד רפואה מלכתחילה.
לגמרי, באפשרות לעשות רפואה כמו שצריך.
מה זה הדבר הזה שמצאת שם שאין אותו בהייטק?
ברפואה בכלל?
כן, שאמר לך, אמרת החיים בהייטק היו, אני משערת מאוד נוחים.
כן.
אמרת, לא, הנה, אני מוכן לוותר על זה לטובת משהו, מה זה המשהו הזה?
קודם כל צריך להגיד את האמת, אני חושב שאם בחיי כעתיקיסט הייתי חווה הצלחה פנומנלית, אם הייתי מקים את גוגל, נניח שהייתי נשאר. חוויתי הצלחה בינונית, מתונה בהייטק. הפריע לי המוסריות, הפריע לי שההייטק הרפואי שבו הייתי הוא בעצם על כסף.
כן.
ותועלת לחולים זה מין בונוס כזה שמשך אותי מלכתחילה, הרעיון.
כן, כן, לא, לא.
כן, אני אעשה גם מלא כסף וגם אציל את העולם, זה נשמע מדהים, אבל בסוף אתה מבין שזה הרבה פעמים או-או.
כן.
אז מבחינה מוסרית היה לי קשה, כמה דברים, ניסויים בבעלי חיים, שאתה עושה, תוך כוונה למפתח תרופה, זה ראוי, ובכל זאת, יש בזה המוסריות שזה היא שוחקת עם הזמן, כי לא הכל בשביל להציל בני אדם. זה הפריע לי. וברפואה יש את מה שאני באמת מודה עליו כל יום, יש, אתה עושה דברים טובים.
לגמרי.
כל יום אתה עושה מעשים טובים.
אפילו הם קטנים.
בטח.
הם לא קטנים. אתה יודע, אני מרגישה שזה הדבר, אתה אולי יודע להעריך את זה, כי היה לך דיטור מהרפואה בתוך ההייטק. אני רואה סביבי, אני כל החיים הייתי ברפואה, לא עשיתי שם דיטורים מקצועיים, אולי קטן בתקופת המחקר שלנו באמריקה. אבל אני רואה את זה המון על האנשים שאיתי שהם רק רופאים, או אנשי רפואה, אנשי סיעוד באותה מידה בדיוק, אנחנו לוקחים כמובן מאליו, את כל ההזדמנויות היומיומיות שיש לנו לעשות טוב ולהתחבר למשמעות. זה הרגיל. כולנו ככה. ברור שזה יהיה ככה. והדבר הזה הוא עצום. ובעולם שבו אנחנו מודדים דברים אולי במדידים הברורים אליהם, כמו נגיד כסף, הדבר הזה הולך לאיבוד. אבל הוא עצום. יש לו השפעה עצומה על הנפש. ואני מאוד מאוד רואה למה אתה מתכוון. אני מרגישה את זה בצורה מאוד חזקה.
ממש. אם אתה סופר את מה עשיתי היום, באיזה תרופות חילקתי וכמה טיפלתי בסקרת או בלחץ דם, אפשר לגמות היום בתחושת לא עשיתי כלום.
כן.
הרחבתי תרופות ממקום למקום.
כן.
אבל אם אתה מחובר למהות הזאת ומצליח לשאוב סיפוק מרגע של אינטימיות, מתובנה, ממילה חמה, אז זה אינסוף הזדמנויות, זה ממש מתנה המקצוע הזה.
אפרופו שינוי תודעה. אז המדריך שלך, המדריך שכתבת, להיות רופא להיות חולה, כאילו מצד אחד יש לו את הרובד הראשון, שהוא כאילו רובד מאוד פרקטי, תבואו לשאול שאלות בשעה כזאת וכזאת, כך המחלקה עובדת, כשאתה ניגש לדבר עם רופא תהיה מאוד תכליתי, כל מיני עצות כאילו מאוד פרקטיות, ככה המערכת עובדת, תבינו אלה חוקי המשחק, לצד הדבר הזה היה שמה גם באמת על העומק של הדברים, ואחד את הדברים שאתה מדבר עליהם זה באמת על הקשר בין רופא וחולה, שזה קטע שכתבת ב-2011 ומאוד התחברתי עליו עכשיו וגם מעניין אותי איך תרגיש עליו עכשיו. אני רוצה להקריא לך איזה משהו שכתבת, בסדר? אוקיי. אז זה מתוך הספר שלך. בין האנשים הקרובים לכם ביותר בזמן המחלה, אלה שיהיו לצדכם הן ביום יום והן ברגעים הקשים יהיו גם רופאים. נכון, ברוב המקרים לא תתיידדו עם רופאיכם באופן אישי, ולא באמת תדעו מה שלומם, אבל הם יהיו שם, באופן סדיר, להתעניין בשלומכם, וזה לכשעצמו יוצר קרבה בלתי מבוטלת. במקביל, ייתכן בהחלט שתרגישו חיבה מיוחדת לרופא או לרופאה שיטפלו בכם במאור פנים, בסבלנות יתרה, או שסתם יזכירו לכם מישהו שאתם אוהבים. מערכות היחסים בין רופאים לחוליהם הן ייחודיות, מרתקות ומורכבות. תוכניות הלימודים מכמה מבצעי הספר המובילים לרפואה בארצות הברית ובאירופה, כוללות שעות רבות של לימוד גישות והיבטים שונים של התחום. לצערי, בארץ משקיעים מעט מאוד דווקא בנושא הרגיש הזה. בפקולטה לרפואה בירושלים, בזמנים שבהם אני הייתי סטודנט, אתה, לימדו בעיקר טריקים. לדוגמה, במקרה של מבוכה, במקום להסתכל לחולה בעיניים, אפשר להסתכל על המצח שלו והוא לא ישים לב. אמיתי?
אמיתי.
יאללה. אין ספק, כל רופא צריך להיעזר במנגנוני הגנה וריחוק. אחרי הכל, לא קל לעמוד בקשר אישי עם חולים רבים כל כך. מה עוד שהחלטות רפואיות שקולות רצוי לקבל בקור רוח, מתוך ראייה של התמונה הכוללת. בבואיכם להיות רופאים לעצמכם או לקיריכם, גם אתם תצטרכו לשמור על הריחוק הנדרש כדי שהרופא יוכל לעשות את מלאכתו נאמנה. זה מעניין. מה אתה חושב על זה?
וואו, קודם כל באמת שנים לא עברתי על הטקסט הזה, את ההתחלה משום מה התרגשתי, לא יודע, מהנבואה הזאת, כי אז לא הייתי רופא.
מעניין, יש גם עניין שאתה שומע את המילים שלך מוקראות לך על ידי מישהו אחר, יש שם איזה סיבוב כאילו, זה יוצר אפקט.
אז כן, באמת ככה, אני חושב שאנחנו הרבה פעמים דמות משמעותית במחלה של מישהו, שהיא רגע או תקופה משמעותית בחייו, ואנחנו דמות משמעותית בתקופה, גם אם אנחנו מתראים מעט, היום אני כרופא משפחה הרבה פעמים אפילו לא מקבל החלטות גדולות, כי יש את הרופאים המומחים, ובכל זאת הרופא הוא הרבה פעמים דמות. אז כן, זה נגע לליבי. יש לי כמובן ביקורת עצמית על הניסוח. ואני רוצה לציין שהדבר הזה מאוד מאוד השתנה, זאת אומרת, כן. מאז כבר יש לנו את החוגים לחינוך רפואי.
ברור, וכל... גם אתה שם?
הייתי, היה לי קבוצה של כמה שנים.
אחלה, גם אני.
וזה ממש שמיים בארץ, היום זה השיח, זה מאוד מאוד נוכח.
כן, אני גם בטוחה שכשאתה ניגש לאנשים, לא ככה אתה רואה את הקשר של... זה לא כל האופן שבו אתה רואה את הקשר שלך עם המטופלים שלך, אני משוכנעת בזה. יש בזה איזה משהו, אתה יודע, הדבר הזה שנוצר, הקשר המיוחד הזה, שהוא מצד אחד מאוד אינטימי, ומצד שני הוא לא סימטרי, קשר מאוד מאוד מיוחד וייחודי שלא קיים במצבים אחרים, הרבה פעמים מלמדים, ובתחילת הדרך זה משהו שנזרים ממנו, ובהמשך הדרך, אני לפחות מרגישה על עצמי, שככל שאני יותר מבשילה בתרופה, ככה אני גם מחפשת את זה, וגם ממנפת את זה, וגם משתמשת בזה בתור מקפצה. זה הכלי שלי. הקשר שאני יוצרת עם האנשים שאני מטפלת בהם, זה הכלי שלי, וזה כלי מאוד חזק.
ממש, הקשר והדמות. גם הדמות היא כלי.
כן.
מאוד משמעותי, מי אתה?
כן.
נגיד במרפאה בפלורנטין, שיש לנו מרפאה בפלורנטין, אני עובד שם חלק מהזמן, אז... עצם העובדה שהרופא שיושב מולם, נגיד חבר'ה צעירים, עצם העובדה שאתה יודע על מה הם מדברים, הסגנון כן. חיים שלהם, זה לא, אתה לא ביקורתי כלפיו,
כן.
אתה לא מתנשא עליו, אתה מבין אותו. זה נותן לאנשים, זה הדמות, זה עוד לפני הקשר, זה נותן להם איזו הזדמנות לספר דברים שלא היו מספרים אחרת.
נכון. נכון, הדברים שמספרים לרופא, לא מספרים אותם לאף בן אדם אחר.
בטח.
זכויות שאני למדתי רפואה את קפלינסקי, שזה מין קרדיאולוג, זה דמות מיתולוגית בתל אביב, הוא מלמד את הקרדיאולוגיה בתל אביב, והוא היה אז כבר הרבה זמן בפנסיה, איש מאוד מאוד מיוחד. זה מדהים כמה אני זוכרת מהשיעורים שלו, המון, ממש זוכרת אותו. ואחד הדברים שהוא אמר, זה שאנשים הולכים להיות רופאים כדי לשמוע סיפורים של אנשים. זאת הסיבה. אתה יכול כאילו לבדוק, לשמוע הבשות מפה עד ירושלים, ובאיזשהו שלב זה חוזר על עצמו, אבל הולכים למקצוע כדי לשמוע סיפורים, כי יש דברים שמספרים לרופא שלא מספרים לאף בן אדם אחר, וזה פשוט נכון.
אני ממש כל כך,
נכון.
כל כך מזדהה.
וזה מלך הקרדיאולוגים אמר.
מזדהה ממש, בעצם הסיפורים של האנשים זה קודם כל הדבר הכי מעניין.
נכון.
וחוץ מזה.
והכי לא חוזר על עצמו.
לא.
זה... מגוון בצורה בלתי רגילה, זה כל בן אדם, זה משהו אחר.
וזה אגב, זאת אומרת, אם אני חושב איזה ידע אנחנו צברנו, או איזה הבנה צברנו בחיינו, שבעלי ערך למטופלים שלנו, אז יש את מה שלמדנו בית ספר לרפואה, ואחר כך בהתמחות, ובלימודי המשך, ואנחנו קוראים בז'ורנלים, אנחנו כן. יודעים להגיד מה המינון הנכון של איזה תרופה.
מה תופעת הלוואי, מה המנגנון. כן.
אבל ה... המפגש הבלתי אמצעי הכל כך קרוב הזה, כל היום יומי הזה עם אנשים ובאופן אינטימי עם, עם החיים שלהם, בעצם נותן לרופא בעיניי איזושהי נקודת מבט מאוד מיוחדת.
ואותנטית.
על החיים, על מה זה החיים
ממש.
האלה.
ממש. על איך אנשים חיים את החיים שלהם ומה החרטות שלהם ומה הגאוות שלהם.
ואפילו
ומה,
מה הרגלים שלהם.
מה הרגלים שלהם. ואיך הם מתנהלים בעולם, איך הם מקבלים החלטות, איך הם עושים את החשבון נפש העצמי הזה, זה נורא מעניין.
מי יש להם, מי אין להם.
תחשוב כמה אנשים בגילנו, ממש, כמה אנשים בגילנו יכולים באמת לקבל הצצה לחיים בישורת האחרונה שלהם. איך זה נראה בסוף? קחי בחשבון שבהמשך ככה זה ירגיש, אז תקבלי החלטות על איך את מתנהלת עכשיו בהתאם. זה ממש זכות ענקית.
ממש.
ממש.
וגם אגב אני אגיד מעבר לזכות האישית להיות בזה, אני מאמין שצריך להיות תפקיד חברתי לרופאים, זאת אומרת.
נכון, אפרופו רופא, השמן.
כן, רופא הספינה נגיד, היה לו תפקיד כן. מעבר לרפא את החולים, המלאכים החולים, הוא חלק מקבלת ההחלטות, הוא רופא הספינה, יש לו איזושהי הבנה עמוקה באנשים ובחיים. אני מרגיש שככה הרפואה נדחקנו לשוליים האלה שמאוד גידרנו אותם.
הסכמנו להתפשר.
גידרנו לעצמנו את כל התרופות, רק אנחנו נותנים תרופות.
כן.
ואנחנו רק נותנים תרופות.
כן.
אני חושב שהגידור הזה מזיק.
ממש. כמה ויתרנו.
מתוך הרצון לשמור לעצמנו את הנתח הרווחי נגיד.
וגם שלעבור לנו בטענות?
כן.
כן. אתה יודע שבשיחות האלה אני מקריאה לפעמים פתקים שכתבתי לעצמי, ומצאתי פתק שמדבר בדיוק על סוג הקשר שיש לי עם האנשים שאני מטפלת בהם, ואני נורא אשמח להקריא לך. יאללה.
אשמח לשמוע.
זה הולך ככה. בת 92, צלולה לחלוטין וסיעודית. בין מחלות הרקע שלה מתועדת מחלת כלי דם תרשתית קשה. היא עברה כמה וכמה סיבובים של התקף לב ושבץ מוחי. לפני כמה שנים קרטו לה את הרגל עד גובה הברך בגלל פצע סוכרתי שלא נרפא, ועכשיו יש פצע ברגל השנייה. פצע ממושך שלא מחלים וכנראה כבר לא יוכל להחלים. נעשו ניסיונות להציל את הרגל, טיפול מקומי במשחות אנטיביוטיות ואנטיביוטיקה סיסטמית ממושכת, וגם צינטור לשיפור הספקת הדם לאזור, ודבר לא עזר. היא מגיעה עכשיו לאשפוז עם כף רגל נמקית, והדבר היחידי שנשאר לעשות הוא לכרות אותה. היא אמנם סיעודית, ויש לה מטפלת צמודה, אבל על רגל אחת היא עוד הייתה מסוגלת לעשות מעברים, משכיבה לישיבה ומהכיסא אל המיטה, ושברירי התנועתיות האלה שנשארו חיוניים לתחושת העצמאות שלה. על זה מתבססת הגדרת העצמיות ומצב הרוח ואיכות החיים, והרצון והכוח להמשיך. אורתופד שיקומי וחירוק כלי דם, וגם אנחנו מציגים את האפשרות שעל הפרק לקטיעה של הרגל השנייה, האפשרות היחידה שנותרה. היא מקשיבה, היא מבינה, וזה ברור שהיא לא מעוניינת בקטיעה של הרגל. היא אומרת לי, די, ספיק לי. אני לא רוצה להיקבר בחתיכות. אני אומרת לזכותך, הניתוח הוא פעולה בהסכמה, אנחנו מציעים, את תחליטי מה נכון עבורך. אני מסבירה לה מה זה אומר להשאיר את הרגל הנמקית, שספסיס מסכן חיים זה עניין של זמן. כמה זמן אף אחד לא יודע. כעבור כמה שעות בצהריים, הבת שלה מתיישבת אצלי בחדר ומתחילה לבכות. אומרת לי, אנחנו עוד צריכים אותה איתנו רק לעוד קצת. היא לב המשפחה. אני מסבירה לה שאימא שלה אומרת בכל צלול את הרצון שלה, ושאני יודעת שהיא מבינה את המשמעות של הבחירה, שהיא מחליטה לסיים ככה את חייה, והבת עם דמעות בעיניים אומרת לי, אני אשכנע אותה. פעם הייתי מסתכלת על האנשים כאלה בתימהון, אולי קצת בחוסר סבלנות, האימא ב-92 יכולה להיות סבתא שלי, היא חיה חיים מלאים, צלולה עד הסוף, לחיים יש סוף, זה דרכו של העולם, זה דרכו של הטבע. אבל היום אני חושבת שכשבוכים על אימא ב-92 וממענים להיפרד, זה סימן למשפחתיות בריאה, לאהבה. כשהאדם עוד כל כך איתנו והקשר אמיץ וטוב, באמת נורא קשה לשחרר. הבת יוצאת מהחדר שלי וחוזרת לאימא, האימא משתכנעת, אנחנו מכינים אותה לניתוח, מקררים את הזיהום עם עוד אנטיביוטיקה, משפרים את תפקודי הכליה עם נוזלים לווריד, משים את מדללי הדם, מזמינים בבנק הדם מנות באיקון, מוודאים של רשימת הניתוחים ביום רביעי, שיש אקג וצילום חזה לקראת ההרדמה, ואז כשהכל מוכן ורגע האמת מתקרב, האמא מתחרטת. לא רוצה את הניתוח. והפעם הבת מצליחה להקשיב, מבעד לכאב שלה לבקשה של האמא. הבת קוראת לי במסדרון, באה לקראתי, אני אומרת לה, שמעתי על ההחלטה לבטל, אני חושבת שזה הדבר הנכון. היא שואלת, מותר לי לחבק אותך? והחיבוק ארוך מאוד, ובסופו יש לה דמעות בעיניים. אומרת לי, איזה רופאים אתם, איזה מחלקה. ומתרחב לי הלב, ולתוכו מזדחל הכאב שלה, על כל הפעמים שזה לא היה ככה. ובאותו זמן בחדר 7, נפטר איש לא מאוד מבוגר, בן 70 ומשהו, עם סרטן, אלים ועמיד שהתקדם על כל קווי הטיפול. סביבו 8 ילדיו יפים ומוצלחים ודואגים לו מאוד. בימים האחרונים דיברנו על סופניות המצב וגם הגשנו להוספיס, והיום הוא נפטר בשנתו. האונקולוג שלו חבר שלי, ותוך כדי האשפוז קיבל מאיתנו עדכונים והגיע לדבר עם המשפחה במחלקה. אחרי שהמטופל נפטר ומסרתי את ההודעה למשפחה, הדבר הבא היה להתקשר אליו. מבשרת לרופא את הבשורה המרה לפי כל העקרונות, כל כללי הטקס. תוך כדי השיחה מרגישה שאולי הגזמתי, שאולי עבורו הבשורה פחות מרה מאשר עבורי. זה חודר אליו פחות ממה שזה חודר אליי. למרות שהם עשו יחד את כל הדרך, ואנחנו רק ליווינו בישורת האחרונה. אולי זה מכיוון שהאונקולוגים הם בדרך כלל לא אלה שמטפלים בחולים כשהם מתים, אולי זו הדרך לשרוד במקצוע כמו אונקולוגיה, אולי זו התרבות של המקצוע. כשהוא נפטר היו במחלקה שניים מהילדים והשאר מגיעים עכשיו, כמה שלא דיברנו וניסינו להכין, אי אפשר באמת להתכונן. כשהם שומעים שהוא נפטר הם עמומים ומוצפי אבל. קוראים לי מהר לחדר שאחת הבנות התעלפה. אני מוצאת אותה שוכבת על הרצפה בחדר הקטן ליד הכניסה לשירותים, העיניים פקוחות. אחי המחזיק אותה וצועק, אני צריך שתהי חזקה, אני צריך שתהי חזקה. אני מתכופפת לרצפה לידה, מלטפת לה את הרגל, אנחנו מושיבים אותה, משעינים אותה על הקיר, והיא לא מסוגלת להחזיק את עצמה בישיבה. אני מבקשת שהם ישבו לצידה ויתמכו בה שלא תיפול. האחות שטיפלה בו נכנסת ואני מבקשת מים, ואז מבינה שבעצם מה שצריך זה תה מתוק. התה רותח ואנחנו מקררים אותו עם המים ומנסים להשקוט אותה בעדינות. האוויר במבואה של החדר הקטן דחוס מרוב הלם ועצב כמו בתוך מערה. אני מתחילה לדבר. אומרת כמה הוא היה איש חזק ואמיץ, ואיזה ילדים יש לו. אני מרגישה כמו המקוננות בתנך. אלה שהתפקיד שלהם היה לשחרר את הבכי התקוע אצל האבלים. בדקות האלה הארוכות לידם על הרצפה, אני מדברת והם בוכים. אני זוכרת שיש עוד ביקור שלהם, אבל שאר החולים יצטרכו עוד לחכות קצת. הבוקר אני המקוננת. זה מה שאני זוכרת מהיום הזה שהיה. את זה ואת המייל שקיבלתי לטלפון אחרי זה, המייל הרשמי הקבוע של שיבא עם רשימת פרסים, איתורים, פרסומים והמחלקות והעובדים המצטיינים. מה בין זה לבין מה שמתחולל פה? בין הרעש החיצוני להד של הקול הפנימי.
וואו. וואו, כל הכבוד לכם.
פתק קצת ארוך יצא.
וואו, איך אתם עושים את זה? וואו, בתי חולים זה כל כך אינטנסיבי.
כן, זה הארדקור.
וואו, וואו. לא, אני...
זה כל כך שבור, אבל אתה יודע שכל דבר קטן שאתה עושה, עשית משהו.
כן, אבל וואו, כאילו... וואו. בעבודה שלי אני ככה לעתים נדירות נאלץ לעצור את הדמעות. אז לעתים נדירות לא כל יום.
כן.
בבית חולים זה ממש כל יום.
כן, זה לאנשים שאוהבים דרמה.
כן, ובעצם אם תעצור כמעט ליד כל מיטה מספיק זמן,
כן.
הדמעות, יש מקום לדמעות.
כן, התנועה זה מה שמחזיק אותנו לא לבכות.
ממש, זזים כל הזמן בחבורה גם.
כן, מוגנים.
אני מעדיף לפגוש את הדברים ככה בישיבה.
כן.
ובעצמי.
כן.
אבל באמת, אני לא חושב שהייתי יכול להתמודד עם דברים כל כך קשים על בסיס יומי.
כן.
וואו, זה סיפורים, שניהם, כן. למות.
כן, יום אחד.
כן,
לא כזה חריג.
זוכר איך זה פנימית, כן.
כן, 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 כן. עומרי, אנחנו מתקרבים לסיום השיחה שלנו, ורציתי לדעת אם יש איזה משהו שאתה רוצה לשאול אותי, אולי זה שלב מסורתי כזה, בכל שיחה. בבקשה.
אז אני הייתי שמח לשמוע ממך, איך זה עובד לך בעצם, כי יש הרבה פעמים, כמו שאמרנו, החיוך עליך, הרבה פעמים מין פער כזה בין מה שמשלמים לך עליו,
כן.
לבין מה שאתה רוצה לעשות,
כן.
או איפה אתה מרגיש הערך.
כן.
זה פער לא פשוט, כי אנחנו צריכים להתפרנס, ויש משפחה, כן. וילדים וכו', אז כאילו...
איך זה עובד לי?
איך זה עובד לך? כמה זמן את מצליחה להשקיע על בזה? איך זה עובד לך לעשות את הדברים האלה בנוסף לעבודה?
כן. וואו, איך זה עובד לי? איך זה עובד לי? אני חושבת שזה עובד בסדר. מה זה אומר איך זה עובד? זה עובד בסדר. יש משהו, יש איזו נקודת גרביטציה מאוד מאוד חזקה, מבחינתי בבית חולים ובמחלקה, שהיא החיים שלי מסתובבים מסביבה. ואיכשהו בקונסטלציה המשפחתית שלנו, הדבר הזה הוא מבנה יציב. אנחנו יודעים איך העסק הזה עובד, אתה יודע שהבעל שלי יש לו חיים הרבה יותר גמישים משלי, אז אנחנו האיזון, יש איזון בתוך הבית, אתה יודע, ימים יגידו מה הילדים יגידו כשהם יהיו בטיפול, אבל איכשהו העסק הזה די, הוא עובד, יש לו מומנטום והוא עובד והוא זורם, אני מרגישה שהחיים שלי הם מאוד מאוד אינטנסיביים, זאת אומרת אין בהם הרבה דרגות חופש, הכל מאוד מוחזק ומעודק, ושאני מרוויחה מזה הרבה, בעיקר בעניין הזה של תחושת משמעות. אני מרגישה המון המון תחושת משמעות, זה ממלא אותי, זה גם ממלא אותי בכוחות, זה לא משאיר הרבה מקום לדברים אחרים, אני חיה על מעט מאוד שעות שינה, אין לי זמן בהייה, אין לי זמן להרבה דברים, שהם בעיניי אקסטרה, אבל הם כנראה לא אקסטרה, הם מאוד מאוד בסיסיים, זמן לעשות ספורט, וזמן למדיטציה, הכל אצלי מאוד מאוד מעודק, אני לא יודעת אם הדבר הזה הוא סוסטיינבל לכל החיים, אבל אני עושה את זה כבר לא מעט זמן, החיים שלי כרופאה בכירה בתל השומר, זה עוד מעט כבר 8 שנים, זה לא מעט.
לא, אבל הפודקאסט, כן. הכתיבה, הדברים האלה ככה...
זה נעשה ב... ממש בחריצי זמן. בחריצי זמן מאוד קטנים. פתק כזה זה פתק שאני לדעתי כתבתי אותו על ההגה, טלפון נשען על ההגה וכתבתי אותו כשחזרתי הביתה מהעבודה לפני שעליתי למעלה. על היום שהיה לי היום כדי לא לשכוח אותו. ואז אני עושה לו עוד כמה סיבובים, אני מלטשת אותו, ומוודאה שכל הדברים שרציתי לשתול שם, שתולים. ככה אני עושה רפואה, אני לא יודעת. זה, יש כנראה כל מיני דרכים, זאת הדרך שלי. ולסיום, אני רוצה, מצאתי לנו ציטוט נורא נורא יפה, של תיק נתן, שהוא היה, נפטר לא מזמן, לפני איזה שנה או שנתיים, הוא היה בודהיסט שנפטר בגיל 90 ומשהו, והוא כתב משהו שלדעתי מתאר את מה שאתה עושה במרפאת טוטם.
הלוואי.
הלוואי. זה הולך ככה, הוא אומר, every time you have an energy that needs to be transformed, like jealousy or fear, do something to care for this energy, if you do not want it to destroy you. When you have pain within you, the first thing you have to do is to bring the energy of mindfulness to embrace the pain. I know you are there, little anger, my old friend. Breathe. I am taking care of you. You will be able to look deeply at the true nature of your anger. This discovery, this understanding, this wisdom will liberate you from your pain. שזה אומר בעצם שבכל פעם שיש לך אנרגיה שמבקשת התמרה, כמו קנאה או פחד, תעשה משהו שיטפל באנרגיה הזאת, אם אתה לא רוצה שהיא תהרוס אותך. כשיש בתוכך כאב, הדבר הראשון הוא להביא את המודעות לחבק את הכאב. אני יודע שאתה שם כעס קטן, חבר ותיק. תנשום, אני מטפל בך עכשיו. ואז תוכל להתבונן לעומק באמת שבתוך הכעס, והגילוי ישחרר אותך מהכאב.
אמן.
אמן, אמן, אמן.
אמן.
עומרי, דוקטור עומרי בן עזרא, תודה רבה.
תודה רבה, תודה רבה שהזמנת אותי.
איזה כיף שבאת, ותודה רבה רבה על השיחה.
זה היה מאוד כיף.
איזה כיף גם לי.